אז אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על אדוני בזק, ויש רק דבר אחד שאני שכחתי להגיד. האמת היא שבדיעבד, כלומר, אני התכוונתי לדחות את זה לפרק שלישי, אבל אני בדיעבד חושב שזה לא היה נכון. אבל אני רוצה שנחזור קצת לאדוני בזק, למדנו אמנם כבר גם את ירושלים, אבל החלטתי לשנות את הטקטיקה. אז אני חוזר רגע למלחמה בבזק. דיברנו על כך שהבזק נמצאת שם בתל בזק מתחת הגלבוע, בצד מזרח, ושם באמת הייתה מלחמה מאוד גדולה. זו המשמעות שרגש עליהם הר לבולעו, איפשהו יהושע נפטר. אנשים הבינו שיכולים להילחם נגד ישראל, והיה שם מלך גדול ש70 מלכים היו מלכתים תחת שולחנו. דיברנו על הבהונות ועל כל הדברים האלה שמסביב. אני רוצה לחזור עדיין לפרט מסוים בסיפור הזה שרציתי לדחות אותו, אבל בדיעבד אני חושב שיותר נכון ללמוד אותו כאן. כתוב הישוב לישראל והשם למום יעלה, והיום הראשם יהודה יעלה. אני רוצה להראות אפשרות, בואו נעבור רגע לפרק ג' פסוק ז' ויעשו בני ישראל את הרע בני אדרה וישכחו את אדוני אלוהיהם ויעבדו את הבעלים ואת האשרות ויחרעף אדוני בישראל וימכר מיד כושן ומשתיים מלך ארם נהריים ויעבדו בני ישראל את כושן ומשתיים 8 שנים ויקום בני ישראל על אדוני, ויקם אדוני משה לבני ישראל ויושם את עותניאל בן קנז אחיך הלב הקטון ממנו. ותהיה עליו רוח אדוני וישפוט את ישראל ויצא למלחמה ויתן אדוני בידו את כושן ראשתיים מלך ארם, ותהו עושה ידוע על כושן ראשתם ותשקוט ארץ 40 שנה וימות עותניאל בן קנז. לכאורה אין קשר בין הפרשה הזאת לפרשה של אדוני בזק. אולי חוץ מדבר אחד, שהשופט הראשון שאנחנו רוצים אותו בספר שופטים הוא אכן משבט יהודה. על פי הגמרא במסכת סוכה, אז כל שופט היה משבט אחר. אנחנו נראה איך הדבר הזה יכול לעבוד. זה ודאי חולק על המדרש שיבצן הוא בועז, שאז יש לנו שני שופטים משבט יהודה, ואז לא יהיה לך שופט ממקום אחר. זה לגיטימי שיש מחלוקת, אבל מכל מקום השופט הראשון הוא מיהודה. ושאלה שיש מקום לשאול את עצמנו, האם זה קשור לעניין של מי יעלה לנו בתחילה, ויאמר השם יהודה יעלה. אבל זה נראה קשר דליל. יש עוד פסוק מוזר שיכול אולי לקשור לנו כאן שני דברים, ונלך רגע לספר יהושע, לנחלת נפתלי. פרק י"ט. פרק י"ט, שם לפני נפתלי יצא גורל השישי. נפתלי כאמור זה בסביבות הכנרת, זה כמובן עולה גם מצפון לכנרת עד רמות נפתלי ומגיע רחוק מאוד, אבל מגיע קצת מדרום לכנרת. שהרי כתוב על הכנרת, ונפתלי אמר, נפתלי שבע רצון, ים ודרום ירשה, כלומר שיורש גם מדרום לכנרת, ושם יש הגבול. ואז כתוב ושב הגבול ימה, פסוק למד דלת. אז הוא לא תבור ויצא משם חורקו ופגע בזבולון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש. מה זה? כלומר איפה שהוא פוגע ביהודה שנמצא בירדן מצד מזרח. הירדן שכאן, זה, בואו נגיד, הירדן מגיע בגבולות שלנו, שם בדרום, עד שבט בנימין, במקום שזה נופל לים המלח. וכאן מדובר שזה פוגע בגבול נפתלי, מה זה יהודה הירדן? הדבר הזה מעלה איזשהו חשד, שהיה משהו כמו נחלת יהודה, איזשהו כיבוש של שבט יהודה, שנמצא בירדן, בואו נגיד מדרום לים כנרת, שאולי יכול לקשור, אני מעלה את האפשרות, שיכול לקשור את קושן רשתיים, מלך ארם נהריים, מדובר על מלך גדול, ארם נהריים זה אזור גדול מאוד, כאן בארץ, כשאתה מחלק את הארץ הזאת למלכים, המלכים הם לא מי יודע מה גדול. וכשאתה מוצא פתאום איזה אדוני בזק, שנגיד שמלך על עיר אחת, ואיפה הוא שם שולחן כזה גדול, וכל הנחלה שלו, איפה הוא שם שולחן כזה גדול, ש-70 מלכים יכולים לשבת שם תחת השולחן ולקל. אני שואל, זה כמובן בצורה סמלית, לא עוזבים העניין. איך אתה יכול למצוא כאן בין מלכי כנען, מלך ש-70 מלכים מלקטים מתחת שולחן? אלא אם כן, אולי, אני מעלה את האפשרות הזאת, אני אקשור את אדוני בזק כפתח כלשהו של ארץ ישראל. נמצא לא מאוד רחוק גם מהמעבר הגבול אל הירדן היום, באזור מעוז חיים. כן, נמצא לא מדי רחוק. מקום שניתן לעבור את הירדן, ואולי הוא מתקשר שם עם איזשהו מלך מאוד רחוק, מלך ארם נהריים, ששולט בשלט רחוק, על ארץ ישראל, דרך אדוני בזק. אתם מבינים מה אני מציע כאן? כלומר, אדוני בזק מהווה הסוכן של קושן רשתיים, מלך ארם נהריים, לשלוט על חלקים גדולים מארץ ישראל.
אז
קושן
הוא יותר מאדוני בזק?
מה?
קושן הוא יותר מאדוני בזק.
כן, קושן רשתיים הוא יותר מאדוני בזק, הוא מלך גדול. ארם נהריים זה ארץ גדולה מאוד, זה כולל את מסופוטמיה, כלומר כולל אזורים גדולים, והוא שולט כאן בשלט החוק דרך אדוני בזק. כלומר, בואו נגיד, כמו אם נאמר נשווה היום את נסראללה, את החיזבאללה, כאיזשהו סניף של איראן, כן, איזשהו, אז בואו נגיד איזשהו שליט שיושב שם בטהרן, מנסה לבחוש פה בכל העניינים, דרך כל העניינים, דרך איזשהו נסראללה שיושב כאן. אנחנו מכירים כאלה דברים, דברים כאלה יכולים להיות, דברים כאלה קורים בעולם. ואז אולי קושן רשתיים שולט כאן דרך אדוני בזק, יהודה עולה עד לבזק כדי להילחם, אבל בעצם כשעיקר מלחמתו היא עם קושן רשתיים. שוב, אתם מבינים מה שאני רוצה לומר, שמי שמוביל את שבט יהודה זה עתניאל בן כנז, יחד עם שבט שמעון, מוביל אותו לאיזושהי מלחמה בצבא קושן רשעתיים, שנמצא ויושב על המלכות של אדוני בזק. אולי הם לא הורגים את קושן רשעתיים, אבל הם לוכדים את אדוני בזק, מביאים אותו לירושלים והוא מת שם. אבל שכל העסק הזה הוא אולי כאמור סיפור אחד שכולל אצלנו כאן שני סיפורים, שאחד נזכר במסגרת הכללית שתכף אנחנו עוד נראה אותה, שתאמר, כלומר בני ישראל עובדים את הבלים ואת האשרות והקדוש ברוך הוא מוכר אותם מיד מישהו והם צועקים אל השם, הוא מעמיד להם שופט, אנחנו עוד נראה, זה מחזוריות שלמה. חלק מן הסיפור מופיע שם, ואז זה עתניאל בן פנס בשבט יהודה שמוציא אותנו מתגרת ידו של קושן רשתיים. כאן זה מופיע עדיין במסגרת הכיבושים הראשונים מכוח מותו של יהושע, שכאמור רגש עליהם הרגש וביקש לבולם. אני מעלה את האפשרות הזאת. נמשיך הלאה על ירושלים ועל כל הסתירות בירושלים, ותרצנו אותם לגבי השאלה אם ירושלים נכבשה או לא נכבשה, דיברנו. כמו שאמרנו, עיר דוד, עדיין לא הייתה עיר דוד כמובן, אבל אזור היבוסי לא נכבש, את היבוסי יושב בירושלים, לא יכלו בני יהודה להוריש, אבל את שאר העיר שלחו באש. ושוב אני אומר, כדי להכיר היטב את הטופוגרפיה של ירושלים, זה כדאי ללכת שם למגדל דוד כדי לראות את זה שם, אם יש למישהו הזדמנות. אני התבוננתי בתמונה הזאת במשך שעה וחצי וניתחתי כל מיני דברים, כלומר דרך התבליט הזה, תבליט מאוד מאוד טוב שנותן לנו את כל גבעותיה של ירושלים בכל התקופות. כאן גם מופיע על הסיפורים, הלך יהודה לכנעני השם בחברון, ושם חברון לפעמים קריית ארבע, והיקוי שישה ותחמם ותנאי, כל הדברים האלה כבר דיברנו עליהם הרבה בספר יהושע. והלך משם יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. ואם הוא כלב אשר יקד כרצה בו לחדם, נתתי לו את עכשיו איתי לאישה, והלכדה אותי על מקנה, זכי כלב הקטן ממנו, ויתן לו את עכשיו איתו לאישה. והיא בבואה ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה ותסלח מעל החמור, ואומר לה כלב מלך, ואתה אומר לו, אבל יברכה, כי אז הנגב נתתני ונתתה לי גולות מים, ותן לה כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. אנחנו כבר דימרנו על הסיפור הזה בספר יהושע, אני אזכיר ממש בקצרה. דביר הייתה עיר לא ידועה במשך שנים רבות, אני מתכוון בתקופתנו, ואולברייט, שנחשב חוקר רציני, איפשהו הוא מצא את בדרום מערב הר חברון, ממש בדרום מערב הר חברון, מצא שם איזשהו תל וחורבה ולא ידע עם מה לזהות אותו, והיה חסור לו זיהוי לדביר. אז חיבר, כן, ונתן לזה זיהוי לדביר. היום מה שמשמר את המקום הזה זה קיבוץ דבירה, שנמצא, אתם יודעים איפה זה ליד קיבוץ להב, ממש בדרום מזרח הר חברון, בדרום מערב הר חברון, סליחה, ממש שם, יודעים על מה אני מדבר? לא רחוק ממחנה איתן, מחנה הטירונים של הצנחנים, קצת יותר מערב, דרום מערב. משם זיין, ושם במשך שנים זה היה ידוע כדביר. כשקדוש ברוך הוא זיכה אותנו והגענו לכל המקומות האלה, והתחלנו ללכת ברגליים ולחקור, והתברר שמדרום לחברון יש לך ואדי אל-קליב, ואמרו אולי זה אל-קלב על שם כלב. לא, הערבים התקשו אל-קליב, זה נקרא שם כלב. היה ברור שאתה צריך להתחיל לחפש, כל הסיפור הזה שם. נמצאו שם במקום גולות עילית וגולות תחתית, נמצאו קבוצת מעיינות שנמצאת במורד ההר, וקבוצת מעיינות שנמצאת למעלה. ונמצא מקום ששמו, שהערבים שמרו לו בשם רבוד, רבוד ודביר, כן, יש אצלם פעמים רבות חילופי אותיות, ושם, באזור של עותניאל היום, כמובן הרבה יותר מתקבל על הדעת, נמצא באזור חברון, מה שנאמר, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, לעניות דעתי, אנחנו מוצאים אחר כך גם בספר שמואל את נגב כלב, כלומר, גם כל אזור דרום מזרח, הר חברון, זה הכל כלב. אני מזכיר לכם, ואיש במעון ומעשהו בכרמל, שוב, מעון וכרמל, ושם האיש נפל, כן, ושם אשתו אביגיל, והוא חליבי, כלומר, ממשפחת כלב. כלומר, שנגב כלב כולל, כאמור, את כל דרום מזרח החברון. היום זה, כאמור, כולל, כן, מצד אחד את עותניאל, מצד שני, כולל לך את כרמל ומעון. זו הארץ אשר דרך בה. כלומר, כשהוא הלך מארץ ישראל, אלה המקומות שהוא הלך לשם עד שהוא הגיע לחברון. חברון באופן פרדוקסלי זה המקום היחיד שהוא לא מקבל. למה? מה? לא שומע. עיר מקלט, עיר כהנים. בואו נעשה פה משהו בסדר. טוב. אז הייתה כנראה עיר מבוצרת אשר יכה את קריאת ספר ולחדה ונתתי לו את עכשיו איתי לאישה, עותניאל בן כנז. לא ברור, כלב בן יפונה, עותניאל בן כנז, האם אחיו רק מאמו ולא מאביו, או שכנז הוא כלב, אנחנו עושים מדרשים שונים בעניין הזה, ויתן לו את עכשיו איתו לאישה. קריאת ספר ודביר זה שני שמות שנראים כדי לדרוש אותם, אני לא יודע מה המשמעות. בכל אופן, קודש הקודשים הוא הדביר, אז מופיע לנו ספר מלאכים. והוא בעצם הראוי להיקרא קריאת ספר, כן. שם נמצא ספר התורה ושם נמצאים לוחות הברית. בתוך הדבר הזה, האם יש לזה איזושהי משמעות או לא, לא ברור, כשם שלא ברור כאן מה טיב חילופי השמות. היום לא קוראים קריאת ספר בכלל למקום אחר, וזה נוגד את כל הכללים של קריאת שמות כאן בארץ, ולא ניגע בזה כרגע. שוב, ותצנח מעל החמור, דיברנו על זה כבר, כן, כלומר, היא רואה את אביה מרחוק, עושה איזו הצגה מאוד יפה, ופתאום מתמוטטת מעל החמור, כמובן אבא שלה רץ, והיא נראית שם מאולפת ועם לשון בחוץ, ואבא שלה שואלה, מה קורה? אין לי מים, לא, לא, לא שתיתי מים, כן, כלומר, זה הכל נעשה שם כהצייה, אבל זה בהחלט הצגה יפה. אין מים, מה, 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 אין מים, למה אין מים? אין לנו מים, נתת לנו לחלה בלי מים, והיית אליי דגולות עילית ודגולות תחתית, ונותן לה את זה, ואנחנו עוברים לסיפור הבא. זה כבר למדנו. ובלי קיני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בני כפרד, וילך וישב את העם. וילך יהודה את שמעון הכי ויקרו את הכנעני ויושב את צפת, ויחרים אותה ויקרא את שם העיר חורמה. כאן אנחנו צריכים להתחיל לצרף איזשהו פאזל כדי לנסות להבין את הפסוק הזה. בני קיני חותן משה, מן דחר שמיו ואיך הם הגיעו בכלל. כן, בני קיני חותן משה, היכן הגיעו והם יושבים בעיר התמרים. אני מזכיר, השם עיר התמרים, איפה עוד מופיע לנו? וסוף הברכה, נכון, כשמשה עולה לה, כן. ומראה לו שם, ויראה לו השם את כל הארץ, את יריחו, עיר התמרים עד צוהר. אפשר לקרוא את זה בשתי צורות, אפשר לקרוא יריחו, עיר התמרים, ואפשר לומר יריחו ועיר התמרים, כלומר יריחו פסיק, עיר התמרים, אבל מכל מקום ודאי שאזור יריחו מתאים להיקרא עיר התמרים, כלומר יכול להיות שזה עיר סמוכה ליריחו, אבל נקראת עיר התמרים בגלל מה שיש שם. עד היום אני מיצר על מסירת יריחו לרשות הפלסטינית, הפירות ביריחו, היה שם שוק פירות, פשוט ללכת ולשטוף את העיניים. אין דברים כאלה בשום מקום בארץ. זה שילוב מנצח של המון מים מתוקים עם שמש, וזה באמת שילוב מנצח, מים מתוקים עם הרבה שמש, ומה שגדל שם זה באמת יוצא מן הכלל. בואו כרגע נניח, רק למען קלות העניין, שיריחו היא עיר התמרים. וכאן כמובן השאלה, מה בני קיני עושים שם? אז יש לנו פרשה בתורה עם חובב בן רואל המדיינים, ושם משה אומר לו, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו והיטבנו לך. וחז"ל אומרים, נתנו לו את דושנה של יריחו, ברוך חז"ל, מסתמכים על הפסוק כאן. נתנו לו את דושנה של יריחו, זה באמת החלק הטוב ביותר בארץ ישראל, וזה החלק שמקבלים בני קיני חותן משה. אז הם עולים, אז מה, לעלות ממקום כזה טוב, עיר התמרים, ללכת למדבר יהודה אשר בנגב ערד. מה? למה שיעשו כזה דבר? לקחת את המקום הטוב יותר וללכת למקום הכי גרוע. שוב, נגב ערד, אני רוצה שיהיה ברור, זה לא ערד שלנו. ערד שלנו היא הרבה יותר מאוחרת, היא ממש מסוף תקופת הבית הראשון. ערד הקדומה יותר של הכנענים מלך ערד, זה באזור רכס חתירה, כנראה קרוב מאוד לירוחם היום. כלומר, זה היה הרבה יותר דרומה. מה יש לאנשים לעלות מעיר התמרים וללכת למקום כזה? פה אנחנו חייבים לעשות איזשהו פאזל, ובואו נעשה את זה עם עוד שני מקומות בהתחלה, אחר כך נראה עוד דברים. בואו נלך שוב לפרק ג', הרי הפרק כאן זה לא כסדרו. אירועים שונים שקרו בתקופות שונות. פרק ג' פסוק י"ב, וישימו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני, ויאסוף אליו בני עמון ועמלק, וילך ויח את ישראל, וירשו את עיר התמרים. כלומר, בשלב מסוים, עגלון מלך מואב חוצה את הירדן, ויורש את עיר התמרים. כמובן, כל מי שנשאר חי, ברח משם. ובני קיני חותן משה שהיו שם, נאלצו לברוח. זה מתחבר עם פסוק נוסף, מוכר יותר, ומה הוא? נעבור עוד פרק, לפרק ד', פסוק י"א, וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה, כאן הגענו לסיפור של חובב שקיבל את כל האזור הזה, ולכן ברור למה הוא נקרא כאן בשם חובב. שוב, לעניות הבנתי על פי הפשט, צריך מחלוקת בין המפרשים, אבל חובב זה לא יתרו. יתרו למה, ושלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. אבל חובב הוא אחיה של ציפורה, הוא נשאר איתם. חובב בן ראואל המדייני חותן משה. אז חובב חותן משה, כי בן של חותן נקרא גם כן חותן. כמו בן אח נקרא אח, וישמע אברהם כי נשבע אחיו. כן, יש בתורה פחות, אין בתורה גיס ולא אחיין, אז ממילא בן אח נקרא על שם אח, ובן חותן נקרא על שם חותן. הוא היה חבר, כי אני נפרד מקיים מבני חובב חותן משה, והיתר או לא עד אילון בצעננים אשר את קדש. ובכן, מדוע חבר הקייני נפרד מקין? מדוע חבר נפרד מבני שבטו? נעשה פסל מכל הדברים שלפנינו, אז בני קייני חותן משה גרו בעיר התמרים. כשבא עגלון מלך מואב וכבש את המקום, אז הוא הפיץ אותם. ואז הם נפוצו, הם לא הלכו ביחד. חבר עלה הצפונה לאזור יבנאל של היום, והמשפחות האחרות ירדו דרומה אל אזור נגב ערד. כן, כלומר, היה פשוט פיצול. אחר כך שאול מוצא אותם שם, ויאמר שאול אל הקייני, לכו סורו ורדו מתוך עמלקי פנו סבכה עמו, וכולי וכולי וכולי. זה אכן מתאים לרכס חתירה ורכס חצרה. על הרכסים האלה ישבו עמלק למעלה, ומשם הם שלטו היטב. אני מעריך שכשבני ישראל הם ישבו בקדש, והכוונה לקדש מדבר צין, הם לא יכלו לעלות משום שעל רכס חצרה ישבו עמלק וחסמו את הדרך. לכן הם נאלצו לעשות את העיקוף הגדול דרך ארץ אדום, וזה הכנעני מלך ערד שבא ועיקה אותם, והם היו צריכים לרדוף אחריו. כאמור, ערד זה רכס חתירה ורכס חצרה, מה שידוע לנו בעיקר ממכתש חתירה ומכתש חצרה, המכתש הקטן והמכתש הגדול. כלומר, אנחנו נמצאים במזרח הנגב, לפני הירידה לערבה, לכביש הערבה. ערים תלולים מאוד, מעלה הקרבים עולה שם למעלה. ובני קייני חותן משה, כאמור, מי שלא ממשפחת חבר, ירד לשם, הלך וישב את העם, כנראה את עמלק. ושוב, אם כן, יתרו נמצא יחד עם עמלק, אני מזכיר את הפסיקתא, מדרש חשוב ביותר, ונראה בפסוקים, זה ממש נראה, משתלב היטב, שהפסיקתא אומרת לנו, יתרו מראשי גייסותיו של עמלק היה. כשנלחם בישראל, וכשניצחו ישראל, בא ועשה איתם שלום. כלומר, יתרו היה אחד מראשי הצבאות של עמלק. שאלו, איך הוא הולך להילחם נגד משה רבנו? משה רבנו היה חתן שלו. נחמד. משה רבנו היה חתן שלו, ומה הוא עשה בתור חתן שלו? נטש את הבת, נטש את הנכדים, הלך לארץ מצרים, הוציא את בני ישראל, השאיר את הבת ואת הנכדים על יתרו. אז ברור שהוא בא לנקום. אחר כך בא, התפייס, עשה שלום וכו' וכו' וכו'. כן, אבל זה הגיוני מאוד, הסיפור הזה. אבל מכל מקום, מה שזה אומר לנו, שיתרו ישב שם ליד עמלק. בהחלט, על פי זה סביר, שויבואו הרועים ויגרשו, זה רועי עמלק, שגרשו את הבנות לא בגלל שהם בנים והם בנות, כמו שרגילים אצלנו לחשוב, אלא בגלל שהם היו בנות יתרו, שהיה איזו משפחה יחסית זרה, והם היו אנשי עמלק ואמרו, זה בבאר שלנו. ואז משה רבנו, ויעקב משה ויושיען, זה אולי מלחמת עמלק הראשונה. כן, של משה נגד רועי עמלק. נגום מקום כאן הם חוזרים לשם, ולגודם היקוי את הכננים של צפת, זה צפת שבנגב. צפת זה כל מקום גבוה שצופה על מקומות נמוכים. כאן דובר כמובן על צפת בדרום, והאחרים אותו ויקרא שם העיר חורמה, כנראה גם כן מתקשר לאיזושהי מלחמה עם העמלק שמופיע לנו קודם. ויקוד יהודה את עשה ואת גבולה, את אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה, כבר הוא רק לחד, אבל הוא לא נכנס פנימה. כן, היו ערים חזקות, מבוצרות, והוא רק לחד אותם, כלומר משמעות, התיישב מסביב ושם אותם באיזשהו מצור. בואו נגיד, עקרון היא העיר הקרובה ביותר אלינו כאן. עקרון נמצאת, אם תישאו יחד איתי עכשיו, בואו, תל עזקה, יודעים מה זה צומת תל עזקה? שם מתחיל כביש שנקרא 383, נוסע דרך שדות מיכה, אתם מתים? אנחנו עוברים את תירוש, את גפן, מגיעים ליער חרובית, שם פחות או יותר, אם פונים צפונה, יש שם סימון של מחנה צבאי רק עם מספר, כן? ולא יותר, יודעים למה אני מתכוון. צומת חרובית זה נקרא, אם פונים שם צפונה, אז הם מגיעים לקיבוץ רבדים, בדרך עוברים את תל עקרון. עקרון הייתה העיר הפלישתית, כן? היותר קרובה לעם ישראל, לא רחוק בין אמצעת גת. אם אנחנו ממשיכים עוד טיפה עם הכביש, אז יש לנו חץ גדול לתל צפית, תל צפית זאת גת. גת וכל הם הערים הפנימיות, אשדוד, אשקלון ועזה, הם שלוש ערי החוף. אנחנו יודעים היום בדיוק איפה הטילים שלהם נמצאים, איפה נמצא תל אשדוד, תל יסדות, קוראים לתל אשדוד, תל אשקלון, גם כן, אני מקווה אנשים יודעים, ועזה. כולנו יודעים, אבל כל המקומות האלה כאמור הוא לוחד רק את גבולן, הוא לא מצליח להיכנס עם.
למה גת לא מופיע?
מה? למה גת לא מופיע? שאלה טובה. אני מעריך שאת גבולה של גת הוא לא לחד, גת הייתה העיר הגדולה ביותר, היא הייתה עיר הבירה גם. אני מזכיר לך שאחיש, מלך גת, היה מלך של כל הפלישתים, עיר חזקה מאוד, הראשון שכבש אותה היה דוד. מה?
בעצם מקיף אותה כמעט, עם עקרון
אשקלון. היא לא פנימית יותר, העקרון טיפה יותר פנימית, לא, אבל עקרון יותר צפון וגת יותר דרום.
כן, כאילו מקיף אותה, הוא מקיף את גת, צפון
ודרום. מקיף, אבל מרחוק, הוא לא ממש לחד את גבולה. ככה אני מעריך. ויהי אדוני את יהודה ויורש את ההר, כי לא להוריש לישבי העמק, כי רכב ברזל להם. כלומר, נחלת יהודה הייתה גם בשפלה, אבל את שפלת יהודה הוא לא הוריש בגלל רכב הברזל. אני הולך לב את חברון כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני הענק, זה כבר דיברנו בספר יהושע, ואת היבושי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, ויש היבושי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה, אמרנו אם כן את היבושי לא הורישו לא בני יהודה ולא בני בנימין. כלומר, היבושי, שלוחת היבושי הייתה מחולקת בין יהודה לבנימין, והייתה מבוצרת מאוד, זאת בעצם ירושלים. כן? והביצורים של ירושלים היו ביצורים אדירים, גם לפני שישראל כבשו אותה מיד היבוסי, וגם אחר כך, כן? כלומר, היה קשה מאוד לכבוש את ירושלים. קשה מאוד היה לכבוש את ירושלים. גם נבוכדנצר, צריכים לזכור, בזמן צדקיהו, כבר אחרי גלות החרש והמסגר וכו' וכו' וכו', בואו נציץ בפסוק שמן הסתם כבר ראינו אותו, בירמיהו למדלד, הדבר שהיה לירמיהו מאת אדוני נבוכדנצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושלים ועל כל ערי עליה. הוא היה צריך את כל ממלכות ארץ ממשלת ידו וגם עמים אחרים שהיו בעלי ברית שלו, כנראה פרס. כן, והם כולם נלחמים על ירושלים ועל ערי, היו בסך הכל שתי ערים. אנחנו רוצים כבר אחרי גלות החרש והמסגר כשנותרה פה רק דלת העם. והמצור על ירושלים היה שנה וחצי. הוא לא הצליח להיכנס לירושלים במשך שנה וחצי. כשהיו כלי מצור הרבה יותר מודרניים וידועים, שעוד לא היו בתקופת ספר שופטים. לשפוך דייק, לעלות סוללה, כל הדברים האלה לא היו ידועים, כל הדברים האלה אתה צריך, זה מערכת שבויים אינסופית כמעט, כדי לשפוך את הסוללה הזאת, בגלל שמי ששופך אותה מתחת החומות, אז מיד מת. זה עשו כמובן לעבדים שלקחו אותם איתם. צריך לדעת, זה צורת טקטיקה שצריכים להכיר אותה, היא קיימת היום בסוריה. האיראנים, רוב הלוחמים השיעים בסוריה הם לא איראנים, אתם יודעים את זה. הם אפגנים וכל מיני כאלה שעובדים תמורת כסף. קבלים במושגים שלנו פרוטות. יכולים לקבל $400 לחודש או משהו כזה. הם עיקרי הלוחמים, אבל בקיצור, אתה נלחם עם לוחמים לא שלך. אותם אתה שולח לכל מיני משימות מסובכות מאוד. האיראנים נשארים מאחור. הם לא רוצים לבזבז את הצבא שלהם על כל מיני מזמות. כאשר כל מיני מחתרות סוריות תוקפות, זה בדרך כלל את הממלכות ארץ ממשלת ידו. כן, ואיראן יש לה המון ממלכות ארץ ממשלת ידה. אפשר לדעת שגם הרוסים, רוב החיילים הרוסים בסוריה, מה הם? הם שכירי חרב של איזו חברה, שכחתי איך קוראים לה. יש חברה ידועה שסוחרת אנשים ומזכירה אותה. הם כמעט כולם שם, לא כמעט כולם, אבל הם חטפו מכה מאוד קשה מהאמריקאים, באיזו הפצצה, היו מאות הרוגים שם, שם ליד דיר הזו, ליד הפרט, אני לא זוכר בדיוק את זה, היה לפני כמה חודשים. אבל יש לך דבר כזה, כל ממלכות ארץ ממשלת ידו, הם נלחמים, הם בונים את הדייק, ואלה בעקבותיהם. אני ממשיך ויעלו בית יוסף גם הם בית אל ואדוני אימם. כדאי לשים לב לביטוי הזה, והשם אימם, מה זה מזכיר? וירא אדוניו כי השם אימו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. כלומר, זה ביטוי מיוחד ליוסף. וכאן זה לבית יוסף. והשם אימם. עלו לבית אל ויתירו בית יוסף בבית אל, ויתירו זה כמו ויתורו, כלומר רגלו, גם שם לא הצליחו להסתער לחומות. ושם העיר לפנים לוז, ממש כמו שכתוב בתורה. ממילא אני חושב שזה לא בית אל שלנו, אלא בית אל צפונית יותר. כן, אותה, כן, מה, אבל זה בית אל שאמר, ויקרא יעקב שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. אני חושב שזה לא בית אל של אברהם. בית אל שלנו היום, בין בית אל ובין העי. אנחנו יודעים, זה די קרוב. בית אל של יעקב, אני חושב, הייתה יותר צפונית, יותר קרובה לשילה. ושם, ויתירו בית יוסף בבית אל, ושם העיר לפנים לוז. והיו השומרים, השומרים הכוונה התיירים, הצופים, תצפיתנים היום, כן, הצופים. כן, והיו השומרים איש יוצא מן העיר, כן, לכדו אותו כמובן, ואמרו לו, ראינו נא את מבוא העיר ועשינו ממך חסד. אחרי שלכדו אותו, לא הייתה לו ברירה. וירם את מבוא העיר ויקו את העיר לפי חרב ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו. מה זה מזכיר? כמובן, את רחב. וילך, אבל הבדל גדול, את רחב, אם כולם הם קלטו בתוך עם ישראל, כן, לפחות שירו אותו. וילך איש הארץ הכתיב והבנים ויקרא את שמה לוז, הוא שמה עד היום הזה. חז"ל אומרים ששמה, שזאת העיר קושטה, נקרא בגמרא השם עיר האמת, השאלה אם יש קושטה, האם יש לזה קשר לקושטה שלנו, אינני יודע, שהיא גם כתבי ארץ החיתים, אנחנו מדברים על טורקיה. מכל מקום, הפסוקים האלה מעניינים, הראינו נא את מבוא העיר, למה הם לא יכלו לדעת את מה זה מבוא העיר ומה יעזור להם? הרי מן הסתם יש שם שומרים. הכוונה על פי הערכה היא למה שנקרא במקומות אחרים עיר המים. כן, בואו נסתכל רגע בשמואל א' פרק י' ב'. שמואל ב' כמובן, פרק י' ב'. אמרנו. פסוק כ"ו, וילחם יואב ברבת בני עמון. וילכוד את עיר המלוכה. וישלח יואב המלאכים אל דוד, והיום אני לחמתי ורבה וגם לכדתי את עיר המים. ואתה אעזוב את יתר העם, וחנה על העיר ולכודה פן, וכל עניין את עיר ונקרא שמי עליה. כלומר, אין לנו מושג מה שנקרא עיר המים. היום אנחנו מכירים את זה היטב, כל מי שהיה, ואני מתאר לעצמי שכולם היו בחפירות בעיר דוד, שם למטה, כשיורדים דרך פיר וורן, אז יש עיר המים, יש שם ממש מבצר עם מגדלים. ושם זה המים. שם הספקת המים של העיר. וכאן אנחנו עומדים בפני איזושהי מצוקה, שאני אצייר אותה על הלוח. נספק בינתיים בזה. ונסביר את שתי הבעיות של העיר. כאן עובר, נגיד, נחל, ואני וכאן הר, ידו. המעיינות יהיו כמובן יותר גבוהים מהנחל, אבל הם יהיו במקום יחסית נמוך. כלומר, אם זה היה הר, המעיינות יהיו, נגיד, במקומות האלה. כשאתה בונה עיר, אתה בונה את המבצר גבוה. מבצר חייב לנצל את המתלול הטבעי, ועליו, אני עושה את זה גם בכחול, כבר אין לי צל אחר, כאן אתה מתחיל חומה, במקום הזה. ואז אני מנצל את המתלול הטבעי, ובונה את החומה, ואז באמת עיר יותר חזקה. דאקה, שאם אתה רוצה לנצל את המתלול של ההר כמה שיותר, אז זה נמצא מעל המעיינות. נכון? אתה לא יכול לבנות, כבר אתה בונה את זה, כבר כזאת, אבל זה מעל המעיינות. ואז יש פתח נסתר כמו פירוון, שיורד מן העיר אל המעיין. את המעיין מסתירים, אבל הוא קיים, בדרך כלל מסבים אותו בצורה זו או אחרת. ואנשים יורדים דרך איזשהו משעול פנימי כזה, משהו כמו פירוון, אל המעיין. עכשיו, כאן זה כמובן כל האזור מושווה. לא אפשר לראות, אבל זה בעצם איזשהו סוד. אני רוצה לגלה את הסוד הזה. יואב לוחד את עיר המים, כלומר את כל המבצר הקטן שקיים כאן. יש לו גם דרך לעלות אל תוך העיר ממקום בלתי מוגן. הוא לא צריך ללכת לשער החיצוני, שאולי נמצא, נגיד, הדרכים עוברות בדרך כלל בשני שליש אב, ואז השער החיצוני נמצא כאן. אלא הוא יכול להיכנס דרך כאן. השער החיצוני מוגן. אבל אם אתה מצליח להיכנס דרך עיר המים, אתה יכול ללכות את כל העיר. זה מה שיואב אומר. יואב אומר לדוד, תשמע, אני לחדתי את עיר המים, בעצם המלחמה כבר הוכרעה. עכשיו תבוא אתה, בתור טקס, אתה המלך, תלכוד את העיר, כן, משום כבודך, זה, בואו נגיד, זה כמו סופר שכותב ספר תורה שלם, יושב עליו, אני לא יודע, שנים כדי לכתוב אותו, ובסוף מזמינים את הרב המכובד כדי למלא את האות האחרונה, והוא סיים את ספר התורה. כלומר, זה מעין משהו כזה, הוא אומר לדוד, בוא תלכוד את העיר, אבל ברור שלחידת עיר המים היא בעצם הזה. הם מבקשים ממנו להראות להם את הכניסה הנסתרת הזאת. ברגע שהם נכנסים לכניסה הנסתרת, כבר יכולים לכבוש את העיר. כנראה זה גם מה שקרה בכיבוש ירושלים, עם יואב. יכול להיות, שם כתוב כל מכה יהודי ויגע בצינור. הצינור זה כנראה מעבר המים מהמעיין אל ירושלים. יואב נכנס פנימה, עלה בצינור, ויכול היה להסתער על שומרי השער מאחורה ומיד לפתוח את השער. כן.
האם יש
שם
מבצר, מה הוא
הראה
להם?
מה?
מה
הוא
הראה להם? אם
נחלתי
למים, אז מן הסתם יש להם גישה לטופיר.
לא, נחלתי למים זה יואב. כאן, אני מגיע לסיפור כאן. הם עדיין היו לגמרי בחוץ.
זה
מעין
ללא שום
מבצע? מה?
מעין מוסבר ללא שום
ביצוע. לא, יכול להיות שהיה שם מבצע, אבל זה מבצע שניתן היה ללכות אותו הרבה יותר בקלות.
אין מה להראות, זה גלוי להם כל מבצע.
לא, לא, לא. כל העסק הזה מוסתר. כל העסק הזה מוסתר. מוסתר. ברגע שהוא גילה להם את המקום, כבר היה יותר קל לכבוש את העיר, הם שחררו אותו ואת משפחתו, והוא הלך ובנה עיר ושמה לוז עד היום הזה, ושם יש לנו בגמרא איזשהו סיפור שאף פעם לא הבנתי אותו. הרב אבא, אתה יכול להסביר לנו את הסיפור? מורי לא הרב אבא, מה? אבל סיפור מוזר, מה? אם יהודי שאמר שאשתו לא נמצאת בבית, בגלל זה מתו שני בניו, בגלל שהוא שיקר, יש לו שהוא היה שקר בחוש, קושטא זה אמת. ולוז, זה מתקשר לעצם שחייל לתחיית המתים, קיצור, אפשר, אבל... משה כניבה או מישהו כאלה מכיר? מה פשוט?
לוז זה השנייה
שהוא בנה? מה? כתוב שלוז זה צבו בתכלת. לוז מה? כתוב בגמרא בסוטה שבלוז צבו תכלת. כן.
זה יכול להיות
קרוב
דווקא לים
או משהו כזה? אני לא יודע להגיד לך אם יש קשר לזה ובאיזה לוז בדיוק תבו תכלת. כן. הגמרא בסנהדרין אומרת את זה, כן? ובידם דברים הנעשים בלוז. נכון?
בסוטה.
מה?
יש גם בסוטה.
סוטה, כן. נכון, לא יודע. והאורי שמנשת בית שען ואת נוטה ואת ענה נוטה ויושבי דור את נוטה ויושבי בלם את נוטה ויושבי מגידו ואת נוטה. ויואן הכנעני לשבת בארץ הזאת. ואי כי חבר כסלם עושה מתנעני למס והאורי שלו הוא ראשון. שוב בואו נראה לאן הולך הסיפור הזה. כל דבר הופיל אותנו לאיזשהו סיפור בספר שופטים. הגור מנסה להבין את מה שקורה כאן. כאן במנשה, הוא היה פחות או יותר באזור הזה, כאן נמצאת בית שאן. נכון? במקום הזה. בואו, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה ביום. כאן נמצאת בית שאן. אחרי בית שאן, מה יש לנו עוד לא הורישו? את תענך ואת נותח. ותענך נמצאת פחות או יותר כאן. יודעים איפה זה היום, תל, תענק. ואת יושבי מגידו ואת בנותיה, מגידו נמצאת כאן. יושבי יבלעם, בעל עמה, נמצאת היום שם בצפון עמק דותן, ואת יושבי דור ובנותיה. אתם מסתכלים מרחוק, מה אתם רואים פה? יכולים לראות פה קו, אין בעיה לצייר כאן עכשיו קו. כמו כשאתה מדבר על מרחבי שלטון של עיר, שהצופים רואים, שיכולים לראות, שמשהו שנמצא, מה שנקרא אצלנו סמוך ונראה, במושגים שלנו. הסמוך ונראה, בסך הכל יוצא לך פה איזה קו, שמשמעו שאם מנשה לא הוריש את חמש הערים האלה, אז נוצרת פה חסימה שאי אפשר לעבור. ויהי כי חזק ישראל, מה זה? מה זה ויהי כי חזק ישראל? אני מניח שזה דבורה וברק. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגידו, בעץ הכסף לא לקחו, כלומר שברק וצבאו לכדו גם את כל האזור של מגידו ותענך, יכול להיות של ערים נוספות, אבל על מגידו ותענך נזכר במפורש. ברק לכד אותם, היי כי חזק ישראל ועשו את הקנין למס והורש לא ראשון, אני מעריך שזה בעצם מלחמתם של דבורה וברק בסיסרא. זה היה לא רק בסיסרא, שר צבא יבין, אלא גם בערים האלה. אגב, הטענה החדשה, הטענה לגמרי מודרנית, יש לה הרבה סברה, נכתב עליה ספר שלם. יהודי שהוא בר סמכה, אפשר להתווכח אותו, אבל יהודי שהוא בר סמכה, אדם זרטל, נפטר לא מזמן, זכרונו לברכה, הייתי מאוד מיודד איתו. יש לו הרבה מאוד דברים יפים מאוד בנושאים האלה. לטענתו, חרושת הגויים, גם כן, נסמן אותה אולי בכחול, נמצאת פחות או יותר במקום הזה. כלומר, אנחנו נמצאים קרוב מאוד לתענך, מגידור וכו', ואז ויהי כי חזק ישראל בראש לאורשו, כלומר כאן אנחנו חוזרים לסיפור של פרק ד' של מה שיקרה. כאן אני אומר, זה נותן לנו סקירה גיאוגרפית, לא סקירה היסטורית. הסקירה ההיסטורית תינתן לנו בהמשך הספר, כרגע זה רק הסקירה הגיאוגרפית. אבל מה שזה אומר, שכאן נוצרת לך חסימה. מה שמזכיר לנו פסוק בשירה, ומה הוא? בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. כלומר, אי אפשר ללכת בדרכים הראשיות, למה? כי הכל חסום. לא, ללכת באיזשהו שביל מוסתר שלא רואים אותך, אז אתה יכול ללכת. אבל אין לך מקום שאתה יכול לעבור. ולמעשה, בואו נגיד, כל מחוזות הצפון, הגליל ועמק ישראל, ומפרץ חיפה מנותקים משאר הארץ. אפשר לעבור, אבל בקושי רב. זה כמובן, מה עושים בכזה מצב? תגידו, טוב, כובשים, מה השאלה? אבל נניח שלא כבשת, מה עושים בכזה מצב כדי שאפשר יהיה לחיות? הדרך המדינית הפשוטה היא לכרות ברית. אבל כשאתה כורת ברית, יש לזה מחירים. אתה משאיר את העבודה הזרה שלהם בכל מיני מקומות, במקומות אחרים, אתה נותן להם זכויות כאלה, זכויות אחרות. בקיצור, אתה לא שולט בארץ. ואתה נותן גם לכל העבודה הזרה שלהם ולכל התרבות שלהם לפרוח בכל מקום. זה בדיוק מה שהתורה לא רצה שנעשה. אתה לא יכול להשאיר להם ערים כל כך, ערי מפתח בצורה כזאת, כי זה חוסם בפניך את הארץ. או שאתה סובל, או שאתה כורת ברית, או שאתה כובש. לא יכול לא לעשות לא את זה ולא את זה ולא את זה. ואז כמובן אנחנו יכולים לחלק את המדינה לשלושה זרמים פוליטיים. כן, לזה שיעדיף לכרות ברית, לזה שיעדיף לסבול ולזה שיעדיף, נכון. השאלה, אל תעולה. חומת מגן פחות או יותר הכריע, שמקריטת ברית עוברים לכיבוש. שוב, גם כיבוש כזה שלא היה בזה כיבוש. אבל זה מה שקורה כאן, מה שקרה עם מנשה, והייתי חזק ישראל כעבור, כאמור, הרבה 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 מאוד, מספר גדול מאוד של שנים. ואפרים לא הוריש את הכנעני יושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. שוב גזר עיר מפתח, חשובה מאוד, יושבת על צומת דרכים שהיום הייתי קורא לה מחלף בן שמן, כלומר שתי הדרכים הראשיות של המדינה, כביש מספר 1 וכביש מספר 6. כן, היום זה מחלף בן שמן, שם כמובן הכבישים לא היו מתאימים לזה לגמרי, אבל דרך ארץ פלישתים היא די מקבילה לתוואי של כביש 6. די מקבילה לתוואי של כביש 6. ולא היה כביש ירושלים תל אביב, אבל היה כביש ירושלים יפו. והוא עבר דרך שם, וגזר יושבת בדיוק בצומת הכביש הזה. העיר גזר. היום הייתי אומר, היישוב הקרוב ביותר לגזר, מי שמוצא בגזר, זה כרמי יוסף. עושים על דרך כביש 44, שזה גם כביש תל אביב ירושלים הישן. כרמי יוסף נמצאת לא רחוק מצומת נחשון, קצת יותר מערבה, ומשם פונים צפון ומגיעים לתל גזר מהר מאוד. אפשר להגיע גם מכיוון אחר, אפשר להגיע גם דרך מושב גזר. ובכן, אפרים לא הוריש את הכנעני יושב בגזר. שוב אני מזכיר, למרות שכתוב ויכהו יהושע את בלתי שיר לא שריד, על הורם מלך גזר. זה ויכהו יהושע את בלתי שיר לא שריד, זה רק אומר מה זה ויכהו יהושע את בלתי שיר לא שריד. כלומר, שמדובר רק על המלחמה בשדה הפתוח ועל הצבא, אבל לא נכנסו לערים. לא נכנסו לערים ובעצם לא כבשו, על זה כבר דיברנו, ובעצם הם יושבים בגזר עד שפרעה מלך מצרים יכבוש את גזר וייתן לו את השילוחים לביתו אשת שלמה, וגם זה לא הגענו למלוכה ולנחלה, בגלל שאם בת פרעה שולטת בגזר, אז אתם מבינים שהיא שולטת גם על הגרון של שלמה המלך בירושלים. בגלל שגזר עיר מפתח חשוב. דברו לו רואה שיושבי כתרון ושבי נהלול, היום זה נהלל וישב הכנעני בקרבו ראינו למס. אשר, לא רואה שיושבי יעקב ויושבי צידון, ואת הכלב, ואת אכזיב, ואת חלבה, ואת אפיק, ואת רחוב, ערים רחוקות מאוד. אנחנו נמצאים ויש בעשירים מכאן הכנענים יושב בארץ כלאור ראשון, אבל ככל שאנחנו מתרחקים מהמרכז לפריפריה, אז המצב מחמיר. מקודם כתוב, ויש בכנעני בקרבו, ויש בכנעני בקרבו, כן, ולפני כתוב, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, אבל ויש בכנעני בקרבו, וכאן זה, ויש בעשירי בקרב הכנעני, יושבי הארץ. כלומר, שרוב היישובים כנעניים, ואשר יושבים בקרבן. זאת אומרת, מציאות כמובן פחות טובה, זה מה שקורה היום בהרבה מחוזות בגליל, שהיישובים היהודים יושבים בקרב בגליל התחתון, שהיישובים היהודים יושבים בקרב היישובים הערבים, וזה מה שקורה בעבודותינו בכמה מקומות גם ביהודה ושומרון, לא בכולם, אבל זה כמובן מצב לא טוב. צריך לדעת, הניסיון של הערבים לפרוץ בעזה כל הזמן, כשכל העולם תומך בהם, תנסו לחשוב, מה המרחק של הגבול בעזה מרהט, ומה המרחק של רהט, מהגבול של דרום הר חברון. אתה יכול ליצור קו שיהיו לך יישובים יהודים שישבו בקרב הערבי. עלולים ליצור כזה קו ברגע שיש לא חופשית. היום אנחנו ברוך השם חוסמים את זה ומקווה שככה באמת יישב. אצל נפתלי אותו דבר. נפתלי לא רואה שיושבי בית שמש ויושבי בית ענת ויושב בקרב הכנעני יושבי הארץ. שום נפתלי בקרב יושבי הארץ. יושבי בית שמש ובית ענת היו להם נמס. כלומר, המיעוט אומנם שולט על הרוב, אבל עדיין זה מיעוט וזה רוב. הגרוע ביותר זה בני דן, אנחנו תכף נגיע, אבל אני רוצה לפני כן לומר משהו על אשר ונפתלי. מהבחינה הזאת, נגיד במשך דקה, יש לנו שישה שבטים שעולים על הגריזים, שישה שבטים על הר עיבל, הר גריזים, כן, אלה הם לא הברכה, הר גריזים זה שמעון בלוי יהודה ויששכר ויוסף ובנימין, אלה הם לא הקללה בהר עיבל, ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי. אבל ניתן לדעת, לא שאני זוכר בעל פה את הפסוקים, אני פשוט יודע את הנוסחה. ומחוק את זה שלא יפריע לנו. ואני רושם כאן, ראובן, גד, אשר, אני רושם נכון, זבולון, גליל התחתון פה עוד יותר, דן, ספר הדברים, דן זה דן הצפוני, דן, נפתלי. אלה ידעו על הכללה, על הברכה בהר גריזים, אני רושם בכחול, שמעון, שמעון לוי ירושלים מצפים ושילה בירושלים בערך, לוי יהודה, יששכר, יוסף, כאן, בנימין. אתם רואים שיש כאן חלוקת מחוזות ברורה מאוד. כלומר, יש לי איזשהו ריש הזאת, שכל השבטים שנמצאים כאן נמצאים על הכללה, וכל אלה שנמצאים כאן נמצאים על הברכה. זאת אומרת, בכחול, כל אלה שכאן נמצאים על הברכה. כלומר, על הכללה גם מוזהרים וגם נמצאים באמת במצב פחות טוב. והשבטים, ככל שאתה עולה צפונה או מזרח, שם אתה כובש פחות, אתה ביותר בעיות. אתה גם מוזר יותר על הכללה, כי אתה יושב בקרב כנעני, ואתה עלול להיטמע בתוכם. ואתה רחוק מהמרכז ומעלייה לרגל ומכל מה שהמרכז נותן מבחינה דתית, כל זה לא קיים עליך. אתה יושב על הכלל, על ההתראות ועל כל מה שמסביב, וכאן יש מצב שבפנים שאתה יושב על הברכה, מגוע מקום, ולחצו האמורים בני דן הערה, כאן זה דן שבגוש דן, לא דן שבקיבוץ דן, ולחצו האמורים בני דן הערה כי לא נתתו לרדת לעמק, היו להם כמובן כלי ברזל, רכב ברזל, והיו להם אמורים לשבת בהר חרס באיילון ובשערבים, ותכבד את בית יוסף ויהיו למס, וגבו לאמורים ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה, זה אם כן נותן לנו את גבול ארץ ישראל בדרום מזרח, ממעלה הקרבים, כלומר מאזור ההר, שם יושבים האמורים, מעבר לזה זה כל מיני שבטים שעוברים מפה לשם, כלומר המצב כיבוש הארץ לא היה מאוד טוב, המשמעויות של זה אנחנו נדבר בפרק ב'.